יש לי על זה כל כך הרבה חומר במחשב, ניסיתי לאחרי צהריים קצת לעבור על זה, לא הצלחתי. בלי סוף. טוב. גם כל שנה אני רוצה לחדש משהו. כדי שגם לי יהיה מעניין המשהו, לא רק לך. צריך שגם הרב יהיה לו מעניין, לא? אפשר להתחיל? כן?
כן.
חזק. אז אנחנו נמצאים בט' בתשרי, או ח' בתשרי, בין השמשות של ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים. ואנחנו נמצאים לפני היום הגדול הזה, יום הכיפורים. ואנחנו קצת נלמד היום על עניין של אמירת י"ג מידות רחמים. כן, אנחנו רואים שביום הכיפורים יש שני דברים גדולים שאנחנו עושים, מרכזיים. אנחנו מתוודים, גם כשבית המקדש היה קיים, אז אחד המרכזים של עבודת הכהן הגדול זה היה הווידויים, מתוודה בשם כל ישראל. ואנחנו מבקשים רחמים. ובקדשת הרחמים היא נעשית בצורה מאוד מיוחדת, שאנחנו אומרים י"ג מידות רחמים. אז אנחנו נלמד על אמירת י"ג מידות רחמים. מה הרעיונות שיש סביב אמירת י"ג מידות רחמים? אז כלומר, זה ברור שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין יום, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. ראש השנה הוא יום דין, ויום הכיפורים זה יום של רחמים. נכון, כמו שאומר הרמב"ן, שבשניהם אנחנו מתייחסים גם לדין וגם לרחמים. עובדה, בראש השנה אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יושב מכיסא דין ועובר לכיסא רחמים על ידי תקיעת השופר. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. ויום הכיפורים, אנחנו גם בוודאי בתפילות שלנו, וכמו שחז"ל אמרו, שבארבע פרקים העולם נידון, ומסתום מכולנו בינונים. אז בעצם בראש השנה הקדוש ברוך הוא רק פתח את הדין אבל הגזר דין זה ביום הכיפורים. אז נכון שיש את התערובת, אבל אומר הרמב"ן ככה, ראש השנה זה... רחמים בדין. ויום הכיפורים זה דין ברחמים. כלומר, ראש השנה, הגדרה, המהות של ראש השנה זה דין. אלא מה? ובאמת בראש השנה על מה אתה צריך להתפלל? שיהיה ריבוי דין. שיהיה ריבוי דין. אלא מה? הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה אותנו שאנחנו כל כך מתפללים לפניו ואנחנו מבקשים שיהיה ריבוי דין, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם כל כך רוצים את מלכותי ורוצים את המשפט ואתם קוראים ואתם מוכנים לשלם מחירים על זה שאני אהיה מלך העולם על ידי המשפט שאני עושה, אז זה כשלעצמו מעורר רחמים. ככה מסביר יערות ואש את העניין הזה שהשופר הוא ביסודו להגביר את הדין, אבל דווקא הגברת הדין היא מעוררת רחמים. זה כמו אדם שלא בורח מהמשפט. לא רק שהוא לא בורח את המשפט, הוא אומר, כן, חשוב לי שידעו כולם שהבית משפט הוא הצודק, שהבית משפט הוא הקובע את הסדרים, קובע את הדין. אפילו שיכול להיות שהוא ינסק מהדבר הזה. עצם הדבר הזה, לפחות אצל הקדוש ברוך הוא, זה מעורר רחמים. ביום הכיפורים זה בדיוק להפך. ביום הכיפורים אנחנו רוצים לעורר הרבה את מידת הרחמים. אלא אנחנו רוצים לעורר את מידת הרחמים בצורה כזאת שלא ייפגע הדין. כלומר, אנחנו רוצים הרבה רחמים. אבל לא במחיר הזה שזה לא יהיה לפי הדין, שזה לא יהיה לפי, שזה יפגע במלכות השם. גם ביום הכיפורים אתה אומר לא רק אבינו, אתה אומר גם מלכנו. אתה גם ביום הכיפורים אומר מלך על כל הארץ. מלך מוכל וסולח לאבונותינו, לאבונות עמו ישראל, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ. כלומר, גם יום הכיפורים אתה רוצה את המלך במשפט יעמיד הארץ. כלומר, אתה מאוד רוצה לעורר רחמים, אבל לא על חשבון הדין. וזה ההבדל הגדול בין שני הימים האלה. מה על קצה הרגל? כן? זה שיעור שלם שאפשר, על קצה המזלג, שיעור שלם שאפשר לדבר בו, להסביר אותו. יש שלוש מידות שהקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם. יש מידת הדין, מידת החסד ומידת הרחמים. מידת הדין, והקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן את החיות שלי, כן, לפי מה שמגיע, לפי מעשה בני אדם. הוא מצמצם את החיות שלו לפי מה שהאדם בנה את הכלים. בנית כלים עם חורים, לא יהיה לך חיות. בנית כלים גדולים, יהיה לך הרבה חיות. זה מידת הדין. כפי האדם, ככה הקדוש ברוך הוא נותן חיים. זה מידת הדין. זה מידה לצמצם את החיות האלוקית לפי מה שמגיע לאדם, לפי מעשה האדם. מידת החסד, זה שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע, הוא משפיע את השפע בלי גבולות, לא לפי מידת האדם, אלא לפי מידתו, שמשפיע חסד, 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 וזה מידת החסד. ומידת הרחמים, היא משהו באמצע. זה מצד אחד לא מצומצם לדין, כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן חיות מעבר למה שמגיע לך, כן? הקדוש ברוך הוא נותן חיות מעבר למידה המוגבלת של האדם, מצד שני, אבל הוא נותן לך את זה בצורה כזאת שזה יתאים לך, בצורה שזה פחות או יותר מתאים לך. הוא מתאים את החס, את החיות שהוא רוצה לתת לך, לפי מה שמתאים לך. זה שלושת המידות. מידת הדין, מידת החסד, מידת הדין, ומידת הרחמים. בדרך כלל, או התפיסה הרגילה היא, שמידת החסד היא משהו באמצע כזה. כן, כאילו, מה האידיאל בעולם? מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלא את העולם ושהעולם יתנהל על פי מידת הדין? או שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם על, על פי מידת הרחמים? אז זה כמו שאנחנו אמרנו, זה תלוי מתי אתה שואל אותנו. בראש השנה כששואלים אותנו, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם על פי מידת הדין. ביום הכיפורים, אנחנו, כששואלים אותנו איך אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם במידת הרחמים. איזה עולם הוא יותר טוב? האם יותר טוב העולם שקדוש ברוך הוא ינהיג אותו במידת הדין, או הקדוש ברוך הוא, או שטוב שהקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם במידת הרחמים? זה כבר תלוי על מה זה מידת הרחמים. מידת הרחמים יש לה המון 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 גילויים. כלומר, השורשים של מידת הרחמים, איך הקדוש ברוך הוא מופיע את מידת הרחמים, יש לה שורשים שונים, צדדים שונים, סיבות שונות למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים. אז אמירת י"ג מידות הרחמים, אולי זה קשור לצורות איך שהקדוש ברוך הוא מופיע את מידת הרחמים. אבל, ויכול להיות שלא מדובר שם על 13 שורשים של מידת הרחמים, אלא 13 צורות איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג בצורה של מידת הרחמים. זה חלק מהשאלות הגדולות, איך לפרש את י"ג מידות הרחמים, שאנחנו עוד מעט נתעסק בזה. אבל יכול להיות שבאמת מה שנאמר במידות בי"ג מידות הרחמים כן קשור לדבר הזה, שהסיבות הבסיסיות להנהגה של הקדוש ברוך הוא במידת מידת הרחמים. באופן בסיסי אנחנו מסבירים שיש שלוש סיבות, שלוש שורשים לאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את מה הסיבה להופיע את מידת הרחמים. שלושת הסיבות, אפשר להגיד אותם ככה. הסיבה הראשונה למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הדין, במידת הרחמים, זה כמו שאומר המסילת ישרים במידת הזהירות, שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה להנהיג את העולם במידת הדין. רק הקדוש ברוך הוא יודע את הדבר הזה, שאם הוא ינהיג את העולם במידת הדין, אז העולם לא יוכל להתקיים. שיתף הקדוש ברוך הוא עם מידת הדין את מידת הרחמים, כדי לאפשר לעולם להתקיים. כלומר, מידת הרחמים פה היא כזאת דיעבדית. הלכתחילה זה שהקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם במידת הדין. כן, מידת הרחמים זה כדי לאפשר למידת הדין להביא תועלת. וזה כמו שאמר המסילת ישרים במידת הזהירות, שבאופן בסיסי הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בצורה כזאת שעל כל מעשה טוב הוא ייתן שכר ועל כל מעשה רע הוא ייתן עונש. רק מה, הקדוש ברוך הוא, כי אם חס לך למען תיוורד, זה מה שאנחנו אומרים בפרק לקופלמת בתהילים. כן, למה הסליחה אצל הקדוש ברוך הוא? הסליחה אצל הקדוש ברוך הוא כדי לאפשר למידת הדין להופיע. כי אם הקדוש ברוך הוא מיד ינהג במידת הדין, אז יהיה קשה מאוד לאנשים לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא, אז אומר המסיעת ישרים שם, שבעומק מידת הדין היא המידה הנכונה, רק מה? בצורה איך לפעמים השופט יש לו שיקולים לעשות, לתת עונשים של מידת הרחמים, או להגיד לאדם, תשמע, אתה יכול, אתה הזקת, עכשיו מגיע לך עונש. אבל אם אתה תתקן את הנזק שלך, אז אתה תפחית את העונש. כלומר, מידת הרחמים היא לעודד את התיקון, את התיקון או את ה... זה שורש אחד. שמידת הרחמים זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגת שכר ועונש, ובתוך הנהגת שכר ועונש יש עניין שבאמת יופיע גם מידת הרחמים. זה מה שכתבתי פה, שיש יסוד של מידת הרחמים שהיא נובעת ממה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגת שכר ועונש, אבל הוא לא רוצה להפעיל את העונש מיד ברגע הראשון, אלא הוא מפחית את ההתעסקות עם הדין. יש סיבה נוספת למה הקדוש ברוך הוא נוהג במידת הרחמים. זה כתוב במידת החסידות במסיעת ישרים. שמה? מי שבעולם שלנו נוהג במידת החסידות, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא גם נוהג איתו במידת חסידות. כלומר, מידת הדין אומרת, תבדוק את הדברים בצורה המקומית. אבל מידת הרחמים באה ואומרת, אל תבדוק רק את המעשה המקומי שהאדם עשה. אלא תבדוק באופן בסיסי איך האדם הזה נוהג, מה הם מידותיו של האדם, ואם האדם הוא, אם הוא אדם שהוא באופן בסיסי, הוא אדם של חסד, זאת אומרת שהוא מביא טוב לעולם, אז ראוי, אז הטוב אצלו הוא יותר מאשר ההקפדה אצלו, החסד אצלו הוא יותר מאשר הדין, ולכן מצד הדין אתה צריך לנהוג מידה כנגד מידה. זה כבר חסד, זה כבר מידת הרחמים, שהיא לא רק נובעת מזה שאין ברירה, כי אם חס דיכן למען תיברא, הקדוש ברוך הוא היה מאוד שמח שכולנו נעביר על מידותינו, והוא יוכל להעביר על מידותיו. זאת אומרת, אתה יכול לבנות את העולם בדרך של שאתה עומד על הדין, ואתה יכול לבנות את העולם בזה שאתה בונה עולם שלפני משורת הדין. העולם הרגיל, אצל אנשים פשוטים, צריך דין. אצל אנשים גדולים יותר, אז הם יכולים להתנהג לפני משורת הדין. והקדוש ברוך הוא חפץ בעצם בעולם שיהיה בו גם לפני משורת הדין. רק בגלל היצר של האדם, בגלל שאנשים ינצלו, אם לא יהיה דין, אז בהמון, כן? בהנהגה הסטנדרטית הבסיסית אי אפשר להנהיג את העולם במידת בלפנים משורת הדין. אבל יש סוג אנשים, יש רמה של אנשים שהם גבוהים יותר ושהם נוהגים, הם מבינים והם מקבלים עליהם הנהגה של לפנים משורת הדין, מכיוון שהם מקבלים על עצמם הנהגה של לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא שמח בעולם החדש הזה של הופעת הטוב יותר. כלומר, מידת הרחמים היא נובעת בשלב הראשון, כי כדי להתמודד עם הרע לפעמים אתה צריך לרחם, כדי להתמודד עם הרע אתה לפעמים צריך לתת לו אפשרות תיקון, או אתה צריך להטרות בו וכל מיני דברים כאלה. מידת הרחמים היא כבר יכולה לנבוע לא רק בגלל שאתה צריך להתמודד עם הרע, אלא כי אתה רוצה שיהיה עולם של טוב. ועולם של טוב זה עולם שהוא לא מתנהל בצמצום הזה, לא מתנהל בדקדקנות הזאת. כל פעם כשמגיעים למסכת בבא קמא, אני אומר שללא התורה יכול להיות שאני לא הייתי בונה מערכת כזאת שכל פעם שהזקת אתה מיד חייב. למה כל כך להיות כזה? כאילו אני מרגיש שאני בחיים שלי, אני לא כל כך מקפיד לא להזיק לאחרים, ואני גם לא מקפיד אם מזיקים לי. למה לא לברוא עולם של אנשים לא קפדנים?
כן? יש חברה כזאת,
אבל היא לא עובדת כנראה, נכון? כנראה בסוף יש מישהו שמנצל את זה, זה נכון, זה הבעיה, זה האדם שהוא ברגע שאין דין, אז בסוף יוצא משליטה וזה לא, העולם נהרס. אבל באופן מהותי, אם כל העולם היה מתרומם למדרגה הזאת של אי הקפדנות הזאת, אי הדין, אז היה אפשר לברוא עולם שלפנים משורת הדין. כן, אז זה...
זה לא שלם.
מה?
זה לא שלם.
למה לא שלם?
שאנשים יגיעו לשלמות, ופה אנחנו כאילו נותנים מקום
לא, לפנים משורת הדין זה אני בכיף רוצה שגם אם הזקת אותי, אני מבין את הדבר הזה, שבשביל שאני אוכל לחיות איתך בסבבה, אני גם רוצה שאתה תחיה איתי בסבבה, ואנחנו זה, בין איש ואישה, שאפשר לבנות את הבית על מידת הדין? כן? מי שמתחתן יודע את הדבר הזה, אי אפשר לבנות זוגיות על מידת הדין. אז בעומק אנחנו רוצים שיהיה מערכת יחסים של איש ואישה בין כל האנשים, כאילו בכל העולם. אנחנו יחידה אחת, כן? האדם עם עצמו הוא צריך להקפיד, אתה הזקת לעצמך. אז מה, שאתה תיתן, זה כאילו היסוד, זה היסוד של מידה כנגד מידה. זה היסוד השני, למה לא פייחים לדבר הרבה. אבל היסוד השלישי, שזה עיקר הופעת מידת הדין, הופעת מידת הרחמים, ביום הכיפורים, זה כבר קשור למשהו הרבה הרבה יותר עמוק וכללי. וזה עיקר מה שצריכים להתעמק במה זה מידת הרחמים, שמידת הרחמים היא באה ואומרת את הדבר הזה, שבעומק אנחנו מבינים שהדין, להניג את העולם במידת הדין, זה להניג את העולם מצד הפרטיות. מצד זה שזה עולם של אנשים, שכל אחד ואחד חי לעצמו, או כל אחד ואחד יש לו את המקום שלו, יש את הגבול שלו, יש לו את האישיות שלו, יש לו את הצרכים שלו, יש לו מה שמגיע לו, שם צריך להניג את העולם במידת הדין. אבל ככל שאתה תופס את זה, שהעולם הוא... יש בו אחדות, וכל העולם הוא יחידה אחת, ויש לו שורש אחד. ושבסופו של דבר, החיים נמצאים באיזשהו רובד הרבה הרבה יותר פנימי, ויותר כללי, ויותר אחדותי, ככל שאתה מעמיק ונפגש בחיים, לא בצד של ההתגלות שלהם, אלא בצד העצמי יותר שלהם, בצד הפנימי שלהם, שמה אין מידת הדין. כל מי שלומד את תורת הנסתר יודע שכל העניין של מידת, לא יודע אם כל, חלק גדול מעניין של מידת, של העניין של הנסתר זה שככל שהמידה היא תחתונה יותר, אז יש שמה יותר דין קשה. וככל שאנחנו עולים למידות יותר עליונות, שמה הדין הולך ומתבטל. והדין הולך ומתמתק, כי הדין הוא שייך רק בעולם של שיש לי ולך, שיש שתי גופים, שיש דברים נפרדים. אבל האם אצל הקדוש ברוך הוא שייך מידת הדין? הקדוש ברוך הוא שהוא כולל את הכל, ושהוא כל ההוויה שם הזה, לא שייך בכלל מידת הדין. אז גם בעומק, כשאתה מגיע לאיזושהי נקודה מאוד מאוד עמוקה, שאתה חי ומתייחס לחיים מצד הצד הכללי שבחיים, אז מצד זה מתעוררים הרחמים. כותב הרב בעולת ראייה בפרשת ההקדה על הבקשה, שם אנחנו אומרים להתכנס איתנו לפנים משורת הדין. אומר הרב כך, שורת הדין היא קיומו של עולם מצד הפרטיות. כל מעשה וכל הנהגה בפרטיותה מוכרחת להיות במדויק וביושר, כתורה וכמצווה. אבל מצד הכללות, יש דברים כאלה שגם הנסיגות משורת הדין, השגגות אינם פועלות לגרום ענייני תיקון וישועה. מצד האדם הפרטי אין לו זכות לדרוש ויתור כמלוא הנימה. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו חייו. אבל מצד הכללות, סוף כל סוף נזקפים הם בחשבון כל העניינים שפועלים דברים טובים, גם על ידי סיבות רחוקות ומעוקלות, ועל ידי זה תיכנס ההנהגה העליונה לפני משורת הדין. ואין שום שורה של צדק ומשפט לוקה, אלא היא מתעלה ומתרחבת. כלומר, יש פה איזשהו עיקרון, שזה לדעתי מה שצריך ללוות את הבקשה של מידת הרחמים ביום הכיפורים. אני חושב שזה משהו שהוא הפוך לחוויה, לחוויה באמת שעוברת עלינו בראש השנה לעומת יום הכיפורים. כשאני הייתי שואל אתכם, איזה יום הוא יום יותר כללי? ראש השנה או יום הכיפורים? אין ספק שהייתם אומרים לי, ראש השנה הוא יום הרבה יותר כללי, ויום הכיפורים זה יום פרטי יותר. וההוכחה לזה, שביום הכיפורים כמעט ואין מישהו שמתפלל לו בנוסח שהוא היה רגיל בילדותו ובמשפחתו. למה? כי באמת התפילה של יום הכיפורים, במיוחד הווידוי, זה משהו יותר אינטימי, זה משהו יותר אישי. זה משהו שאתה מדבר על זה, זה לא קבלת המלכות של המלך הכללית הזאת, משהו כזה, אלא זה משהו יותר שאתה מתעסק עם עצמך, ובתור שכזה, זה נתפוס, יום הכיפורים נתפס כיום פרטי. עכשיו, אנחנו, שאנחנו לומדים בישיבה, אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים, זה לתרגל את הדבר הזה, שיום הכיפורים הוא יום הרבה יותר כללי מיום מראש השנה. יום הכיפורים הוא יום שיש בו הרבה יותר כלליות מאשר ראש השנה. ורק מכוח הכלליות הזאת מתעוררים הרחמים. כלומר, הרחמים של יום הכיפורים הם קשורים לכלליות הגדולה שמופיעה, שיש בעולם, או לשלמות הזאת שיש בעולם, שהיא מזו שמאפשרת את הופעת מידת הרחמים. אנחנו נמשיך להסביר את זה, כן, אני אגיד עוד כמה דברים, אולי תאמינו את זה יותר. זה באופן כללי, אני אומר שאתה שואל את עצמך, באיזה יום יותר הקדוש ברוך הוא מופיע מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם? ראש השנה או יום הכיפורים? אין ספק שהמלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא מופיעה יותר ביום הכיפורים. ראש השנה אתה לא צועק ברוך השם כבוד מגודו לעולם ועד. רק יום אחד בשנה אתה מרשה לעצמך לצעוק ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. טוב, עכשיו
לא כל כך הופעה בעולם, אבל
מה?
ביום כיפור זה לא כל כך הופעה של מלכות השמיים בעולם.
זה הופעה של זה הופעה של מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, עד כדי כך, בראש השנה המלכות של הקדוש ברוך הוא היא רק במחשבה, היא רק ברחוק. היא רק זה שיש פתן פחדך ואימתך, וזה מלכות עופפת מלמעלה. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא באמת נוכח, יורד למטה והוא נמצא אצל כל אחד ואחד. כלומר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא אצל כל אחד ואחד היא, נכון שהיא בסוף אצל כל אחד ואחד, אבל הבסיס שלה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא מבטל את הפער בין הבינו לבינינו. כלומר, באמת יש פה איזשהו יום מיוחד של ביטול הפערים, ביטול המחיצות, ושהקדוש ברוך הוא שוכן גם בתוך פרטי הפרטים, ואז ממילא אומר, ממילא זה גורם לזה שמלכותו של הקדוש ברוך הוא היא יותר שלמה. נכון שזה בפועל מופיע אצל הפרטים, וכל אחד זה אחד מאיתנו, אבל ביום הכיפורים צריכים להיות בחוויה הזאת. כיוון שהקדוש ברוך הוא שורה איתנו במשך שכינתו עד פרטי הפרטים, אנחנו מנצלים את זה שאפשר לבקש רחמים. כן, אפשר לבקש רחמים, כי זה מתאים לבקש רחמים, וזה לא סותר את הדין. זה לא סותר את הדין, אנחנו עוד נדבר על הדבר הזה. טוב, עכשיו,
כן. אז אני רוצה ליצור שתי סוגים, סוגי הדרכה.
אני אסביר. כן, אז הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, מופיע את התורה, וניתנים לוחות ראשונים. מעמד הר סיני, הוא ניתן בשם אלוקים. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. כלומר, הלוחות הראשונים, הם ניתנים במידת הדין. הלוחות הראשונים זה הגודל האלוקי, כן, ההתגלות האלוקית, שהיא באה ואומרת לנו ממקום הרבה יותר עליון מאיתנו, ממקום הרבה יותר עליון מאיתנו, שזה וזה הכללים של סדרי הופעת החיות האלוקית, ומי שילך לפי הכללים האלה יקבל את החיות האלוקית, ומי שלא ילך עם הכללים האלה לא יבטל, לא יקבל את החיות האלוקית. כלומר, ההתגלות האלוקית בהתחלה, כן, בשלב הראשון, היא לבסס את הגודל האלוקי ואת הצמצום האנושי, את הדבר הזה שיש פער עצום בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. לוחות שניים, הקדוש ברוך הוא בא ונותן את התורה אז הקדוש ברוך הוא נותן את 13, נותן את 10 הדיברות, ובאותה נתינה של הלוחות השניים, יום שניתנים בהם הלוחות השניים, הקדוש ברוך הוא גם נותן 13 מידות רחמים. כן, אומרים חז"ל, ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו, מלמד שמתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם. ואז ממשיכה הגמרא ומתחילה להסביר, השם, 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 אני קודם שיחטא האדם, אני מאחר שיחטא האדם, יעשה תשובה, אל רחום וחנון, וכו'. אני רק מבקש, ראש השנה י"ז, אני רק מבקש, במתי ערבית?
35.
35. ב-7 ו-15, אתם אומרים לי, מה עכשיו השעה?
10.
איך?
10.
יש לנו רק 5 דקות, כי אני אחרי הכל רוצה, כי מה שביקשו ממני, זה שאני אתן לכם פירוש ל-י"ג מידות רחמים, ואני מדבר הקדמות, 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 הקדמות. אז אני בלי נדע ב-7 ו-15, או משהו כזה, 7 ו-20, אני עובר לאחד הפירושים. יש הרבה פירושים ל-י"ג מידות רחמים. אנחנו נלך לפי שיטת רבנו תם, זה אחד הפירושים, ולפי איך שרבנו בחיי הרמב"ן, זה התחיל מהרמב"ן, איך שהרמב"ן הסביר, ואחרי כן רבנו בחיי, בעקבות הרמב"ן אמר את הדברים. אני אתן לכם גם, כתבתי לכם את זה בצורה של טבלה, ואתם תוכלו לצלם את זה למי שירצה, שיהיה לו בתפילת הימים הנוראים. אז זה עוד כמה דקות אנחנו נעבור לזה. אז, איש, כן, אז מישהו אחד ייקח את זה, שיהיה לו לצלם לחבר'ה אחרי כן. אז, אבל קודם כל, מה זה הפירוש הזה, ויעבור השם על פניו, אמר רבי יוחנן, ממלא מקרא שכתוב, אי אפשר לומרו, מלמד שנתנף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. מה הכוונה, נתנף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור? הפירוש הוא כזה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה במידת הדין, הקדוש ברוך הוא בשמיים, והקולות והברקים נשמעים מהשמיים, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, אבל הוא לא אומר אני, הוא לא מעורב איתנו, הוא לא ידאג לזה שאנחנו נצליח לקיים את התורה. הקדוש ברוך הוא לא יעשה שום פעולה, כן, שהיא זו שתדאג לזה שאנחנו נצליח לקיים את התורה. בלוחות השניים, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה עם אמירת 13 מידות רחמים. מה המהות של אמירת 13 מידות רחמים? המהות של אמירת 13 מידות רחמים זה שהקדוש ברוך הוא לא נשאר כמלך רחוק שהוא אומר אני אדון אתכם בצורה של שכר ועונש, אלא הקדוש ברוך הוא נהיה חלק מאיתנו, הוא שותף איתנו, הוא שותף איתנו במשימה הזאת של שנקיים את התורה. זה שהקדוש ברוך הוא מתעטף כשליח ציבור, שליח ציבור של מי הוא? שלנו. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, והוא דואג לזה שהצד האלוקי, הצד האינסופי שיש בו, הוא יהיה בנו. כן? זה המשמעות של נתינת התורה עם אמירת י"ג במידות רחמים. אמירת י"ג במידות רחמים זה שמתבטלות המחיצות. ואיך מתבטלות המחיצות? המחיצה מתבטלת לשתי כיוונים. הקדוש ברוך הוא שליח ציבור שלנו, וגם אנחנו, כן, אחד השאלות הגדולות זה, מה המשמעות? ממתי אתה רוצה לבקש רחמים? תבקש רחמים. תגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שתרחם. אז זה נכון, יש בסוף, זלחת לעוונינו ולחלתנו ולחלתנו. אבל חז"ל אומרים שההתעוררות של הרחמים היא לא בזה שאתה מבקש רחמים, אלא בזה שאתה קורא את 13 מידות רחמים. כלומר, שאתה קורא, אתה אומר, השם, השם, כאל, זה מעורר את מידת הרחמים. רחום, חנון, כפיים, רב חסד, באמת, זה מעורר את מידת הרחמים. איך זה מעורר את מידת הרחמים? הפירוש הוא כזה. כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול נהיה שליח ציבור שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני יש לי מידת רחמים, ולמי אני נותן את ההחלטה מתי אני אתנהג במידת הרחמים? לכם. כשאתם תגידו, כן, כשאתם תגידו את שאני צריך להופיע כהשם השם כאל רחום וחנון לכפיים, אז אני אופיע כהשם השם כאל רחום וחנון לכפיים ורב חסד באמת. זה בעצם כאילו, כמו שאנחנו אומרים, שאין מלך ללא עם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מתי אני אהיה מלך? כשאתם מקבלים את מלכותי. כשאתם תקבלו את מלכותי, בסדר, אתם עושים אותי למלך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, ומתי אני? אז יש מלך על כל הארץ, יש מלך, יש מלוך על כל העולם כולו, יש את המלכות של הקדוש ברוך הוא בצורה של ראש השנה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ומתי אני אהפך להיות מלך חכום וחנון? כשאתם תבנו אצלכם את הכלים שאתם תחליטו שמתאים שאני אופיע בצורה של מידת הרחמים, ואתם אני נותן לכם כביכול להחליט מתי אני אופיע בצורה של מידת הרחמים. זה החידוש של אמירת 13 מידות הרחמים, אמירת כמו שאתה אומר שהתורה היא של הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ונותן את המתנה המופלאה הזאת ואומר, התורה שלי, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עכשיו התורה שלי תלויה בכם. אם אתם תלמדו תורה, אז אני אהיה יותר נוכח בעולם. אם לא תלמדו תורה, אני אהיה פחות נוכח בעולם. כן? ככה אנחנו הרבה פעמים הרי מסבירים, שזה העניין, זה המהות של נתינת תורה לישראל. נתינת תורה לישראל זה שהקדוש ברוך הוא נותן את ההופעה שלו בצורה של התורה, והוא תולה את זה בלימוד תורה שלנו. אז גם כאן אמירת 13 מידות רחמים, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא נותן את, נותן לנו את זה שהוא יופיע בצורה של מידת הרחמים, שאנחנו נגיד את 13 מידות רחמים. עכשיו, זה ברור שאם אנחנו נגיד את 13 מידות רחמים, לא לעניין, לא עם ההכנה הנכונה, ואנחנו נחשוב שאנחנו אומרים 13 מידות רחמים, זה אומר שאין דין או כל מיני דברים אין אלה, אז ברור שזה לא יפעל, כמו שבלימוד תורה זה בנוי ככה, שאם אנחנו לומדים תורה לא לשמה, או לומדים תורה לא מדויק את זה, אז נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לך את התורה, אבל הוא נתן את התורה כמו שזה צריך להיות. אז גם כאן, נכון הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מידת הרחמים, אבל זה לא שקדוש ברוך הוא נתן לך מידה עקומה, הוא נתן לך את מידת הרחמים, אם אתה תופיע את מידת הרחמים בצורה הנכונה שלה. כן, אם אתה לא תופיע אותה בצורה הנכונה, אז אתה לא תוכל להופיע את מידת הרחמים. כן? אז בעצם זה אומר כזה דבר. את כל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו בצורה כזאת שיש פער. חוץ מהפסוקים של 13 מידות רחמים, שהקדוש ברוך הוא נותן אותם בצורה כזאת שאין פער. הוא שליח ציבור שלנו, ואנחנו מופיעים אותו, כלומר, באמירה של אמירת י"ג מידות רחמים. אני חושב שבאמת, ככה אני חושב כתוב בנציב, שאמירה, זה גם ככה אני מכוון. באמירת 13 מידות רחמים, איך אני מכוון? בגלל, אני מכוון. אני אומר 13 מידות רחמים, אז אני גורם לדבר הזה שקדוש ברוך הוא יהיה נוכח, בהתלבש במידת הרחמים. ואחרי שאני גומר להאמיר, להגיד 13 מידות רחמים, והקדוש ברוך הוא מתלבש במידות רחמים, אז אני יודע, זה רגע מאוד מאוד מצוין לבקש, ואז אני מבקש, כשיש את השכינה הזאת של מידת הרחמים, וסלחת לאבוננו ולחלתנו ולחלתנו. כלומר, אמירת 13 מידות הרחמים היא בנויה בצורה כזאת שאתה קודם כל מופיע את השכינה בצורה של מידת הרחמים, שהקדוש ברוך הוא מתלבש במידת הרחמים, ואז כשהקדוש ברוך הוא מתלבש במידת הרחמים, אתה מבקש שמידת הרחמים היא... כן, שברגע הזה מסלחת לאבוננו ולחלתנו ולחלתנו. כן. עכשיו אנחנו נעבור קצת לפירוש שבגדול כתבתי אותו פה בלוח. יש מחלוקות מאוד גדולות, ועיקר המחלוקות זה הקושי הגדול שהיה לכל הפרשנים, זה האם השמות של הקדוש ברוך הוא, השם, כל, זה חלק מי"ג מידות רחמים, או שזה לא י"ג מידות רחמים? למה לא, למה להגיד שזה לא חלק מידות רחמים? על כל אין מחלוקת, אבל על השם יש מחלוקת, כן? יש שלוש שיטות. יש שיטה בראשונים, רבנו תם, שגם את השם הראשון וגם את השם השני מונים כחלק מי"ג מידות רחמים. יש שיטה שאומרת שאת השם הראשון לא מונים, את השם השני כן מונים, ויש שיטה שאומרת ששניהם לא מונים. כלומר, גם את השם השם לא מונים. וזה גם בשם האר"י הקדוש ככה באופן פשוט, הוא לא מונה את השמות. אני לא זוכר אם האר"י הקדוש מונה את הכל, או אני חושב שגם את הכל הוא לא מונה. כלומר, שזה הקידוש של האר"י הקדוש, שגם את השם כל הוא לא מונה. ולמה? מה הסיבה שכל כך מעיק להגיד את הדבר הזה שזה לא קשור למידת הרחמים? כי זה נראה ככה, שמות של הקדוש ברוך הוא, מידת הרחמים זה נראה שאיך הקדוש ברוך הוא מתלבש, במה הקדוש ברוך הוא מתלבש, איך הקדוש ברוך הוא מופיע, מה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים. שמות של הקדוש ברוך הוא זה לא איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו, אלא זה מה השם שמבטא את האור אין סוף. כן, זה לא איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. ולכן, היו רבים שאמרו שאי אפשר לכלול את שמות הקדוש ברוך הוא באמירת י"ג מידות רחמים. אבל השיטות שאמרו שכן אפשר לכלול, מה הפירוש? הפירוש הוא קשור למה שהסברנו עד עכשיו. כל החידוש של אמירת י"ג מידות רחמים זה שנראה לנו שהקדוש ברוך הוא אור אין סוף, ויש נבראים, ויש פער עצום בין אור אין סוף לבין הנבראים, ולכן אי אפשר לבלבל בין הדברים. יש את השמותיו של הקדוש ברוך הוא, ויש את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הראשונים שבאו ואמרו לו, ככה אמרו לו, שכשמדובר במידת הרחמים, כיוון שמידת הרחמים, הבסיס של מידת הרחמים שאנחנו מדברים פה, זה לא מידת הרחמים שהיא מצד הנבראים, זה מידת הרחמים שהיא מתעוררת מצד זה שאנחנו מאמינים שיש הנהגת ייחוד, זאת אומרת שכל דבר ודבר ושכל נברא ונברא יש בו נקודה אלוקית עליונה, ושבכל אחד ואחד ובכל הנבראים גם יש משהו מאור אין סוף. זה איך אתה הכי מחדד את הדבר הזה, שזה מדובר על מידת רחמים כללית, מידת רחמים עליונה, לא מידת רחמים של חשבון איך להתנהג כן, לדאוג לזה שאנשים יעשו יותר משהו כזה, אלא זה התעוררות של מידת הרחמים שהיא נובעת מהדבר הזה, כי אנחנו מאמינים שהשורש של הכל הוא אלוקי, ובסופו של דבר שהכל הוא בסופו של דבר יש בו עצמיות אלוקית, ויש בו טוב אלוקי, ויש בו גודל אלוקי. זה בעצם אמרתי את שלושת הדברים האלה, עצמיות, טוב וגודל, זה שלושת השמות כאן, כן? גודל זה, הכל ההנהגה של כל המידות הרחמים נובעות מזה שכל המציאות כולה היא בשורשה שייכת לעצמיות האלוקית. כל המציאות כולה היא שייכת לזה שהקדוש ברוך הוא, שהעצמיות האלוקית מופיעה בצורה של טוב, וכל המידות הרחמים נובעות מהדבר הזה שהמציאות כולה היא מופיעה בצורה הזה שיש גודל אלוקי, ושהגודל האלוקי הוא מתגבר על הכל, או שהוא כן יכול להניג את העולם בהנהגה העליונה יותר. עכשיו, אז זה הסיבה לזה שלהפך, כל העניין של אמירת י"ג מידות הרחמים, זה בנוי בצורה כזאת שיהיה גם שמות של הקדוש ברוך הוא וגם מידות של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מסבירים כמו השיטה הזאת שבאה ואומרת שנכלל בי"ג מידות הרחמים גם השמות של הקדוש ברוך הוא וגם המידות של הקדוש ברוך הוא.
רב, הנהגת העונש היא מסייעת למידת הרחמים?
איך?
הנהגת העונש מובילה למידת הרחמים?
לא, הנהגת העונש הכוונה איך הקדוש ברוך הוא מתמודד עם מישהו שצריך לקבל עונש. זה הכוונה. איך מידת הרחמים יכולה להמתיק, כן, יכולה להתמודד עם מישהו שמקבל עונש. באופן, אז אני אסביר. כן, מה שעשינו זה ככה, יש פה שלוש שמות. השם, השם, כאל, ואחר כך יש, זה השמות, וזה ההנהגות, מה שיוצא מהשמות. וזה בנוי בצורה כזאת שיש פה שלוש קבוצות. יש את השם הראשון, שהוא מה שהקדוש ברוך הוא מקור כל ההוויה. הקדוש ברוך הוא מקור כל ההוויה. כן? כל ההוויה היא של הקדוש ברוך הוא. ולמה זה מעורר מידת הרחמים? זה הדבר הכי פשוט. אם זה של הקדוש ברוך הוא, אז מה יש יותר שהקדוש ברוך הוא לא יפגע במשהו שהוא שלו? כן? אם המקור של הכל זה של הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא עצם המציאות והכל מתחיל מהעצמיות האלוקית, זה מעורר את הרחמים. כלומר, כאן השם הראשון הוא מעורר רחמים, כי מהי מידת הרחמים? שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא מלך החיים, הוא חפץ בחיים, למה? כי הוא מקור החיים, כן? הוא מקור החיים, ממילא כל החיים שיש זה באמת חיים אלוהים שהם נובעים מהמקור האלוקי, והקדוש ברוך הוא כל הזמן חפץ שהחיות האלוקית היא תופיע. לכן מדובר פה על השם, כן, שעומד בבסיס כל ההוויה. ולכן חז"ל אומרים, מה זה, כולם שואלים, מה זה השם השם? זה אותה מידה, נכון? השם השם זה אותה מידה. מה, למה זה נקרא שתי מידות? לכן היה חלק מהראשונים אמרו, אפשר לספור את השם כמידה, אבל רק כמידה אחת, לא כשתי מידות. אז אומרים, אז הסביר רבן אותם, שהנהגת השם, יש הוויה לפני, כן, לפני שיש חטא, ויש הוויה אחרי שיש חטא.
מה שמעת חכמים לפני החטא?
מה?
למעשה חכמים
לפני החטא. נכון, אז תקרא, תלמד במהר"ל, הראשונים, הראש. אנחנו היום לא אוכל עכשיו לפרט את הכל, אבל זה ודאי, זו אחת השאלות המהותיות. כן, אז למה מידת הרחמים, כן, למה צריך מידת הרחמים לפני החטא? אז השנה חידת, אמרתי את זה בצורה כזאת. זה הסבר אחד, יש שתי הסברים, אני אומר לכם רק הסבר אחד. עצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בורא הוויה, זה יוצר מרחק, זה יוצר צמצום. עוד לפני שההוויה היא חוטאת, עצם בריאת ההוויה היא כבר יוצרת איזשהו מרחק, וכבר זה צריך לעורר רחמים. מהי הרחמים? הרחמים זה להחזיר את הכל למקור. להחזיר את הכל הכלליות, להחזיר את הכל לצד המתוקן, לצד שאין בו חיסרון. עצם הבריאה גם היא כבר יש בה משהו שהיא אף פעם לא תהיה כמו הבורא כביכול. ואז לכן תמיד, מעצם זה שיש בריאה, כבר צריך לעורר את מידת הרחמים. גם בלי חטא. כן? הבריאה היא כבר יוצרת את הצורך במידת הרחמים. וזה מה שאנחנו אומרים, זה זה עצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא חפץ, הקדוש ברוך הוא מקור החיים והוא חפץ בחיים, כן? מזה מתעוררים, מתעורר, מתעורר, מתעורר רחמים. אז אומר הרבנו בחיי, מהם המידות, מהם המידות שהן מידות הרחמים שהן קשורות למידת השם הראשונה? רחום, חנון, ערך אפיים. שמה הם אומרים? הם עוד לא מתייחסות לטוב ולרע. ההסבר יהיה, השם, השם, כן. השם זה לחזק את עצם החיים. השם השני זה לחזק את הטוב בעולם. והכל, זה, כן, זה להמעיט את הרע בעולם. כן, להקטין את הרע בעולם. עוד פעם, השם הראשון זה, זה עצם חיזוק החיים. כן, עצם חיזוק החיים. השם השני זה לא סתם לחזק את החיים, לחזק את החיים ושהצד של הטוב יקבל העצמה. יקבל העצמה. והשם השלישי כאל, שבהצד של הרע הוא יקבל צמצום, יקבל הקטנה. פחות נחשיב, יותר נחשיב את הטוב. כשיש קצת טוב בעולם, על ידי מידת הרחמים הטוב נהיה גדול, וכשיש הרבה רע בעולם, על ידי מידת הרחמים, הרע נהיה קטנצ'יק. כן? זאת אומרת, פה זה עצם הדבר הזה שיש יותר חיים. הקדוש ברוך הוא חפץ בחיים, הקדוש ברוך הוא חפץ בבריות. פה זה ההנהגות שקשורות להעצמת הטוב, ופה זה מידות שקשורות לצמצום הרע. אז לכן הוא אומר כזה דבר, פה מדובר רחום, חנון, ערך אפיים, ומדובר על מידות כלליות. שרחום זה קשור להשגחה כללית. משה, אני רוצה לדעת כמה אני יכול לפרט.
29.
אני לא יכול לפרט. אז אבל תקראו את רבנו בחיי, אני מבקש, כאילו, הפירוש הזה מבוסס על רבנו בחיי בדרך השנייה שלו, לא בדרך הראשונה. נראה לי שהוא מתחיל על דרך השכל. דרך השכל ברבנו בחיי זה לא פילוסופיה. זה בדרך כלל הדברים שהוא מביא מהמקורות פנימיים יותר.
באיזה
פרשה? מה?
באיזה
פרשה? על כתיסה, כן. רבנו בחיי על דרך השכל. תקראו את זה. זה רמב"ן, רק הרמב"ן הוא מאוד מדבר במושגים נסתרים, אז רבנו בחיי יותר מובן. אז הוא אומר, פה זה שלוש מידות, רחום, חנון, ערך אפיים, שהן קשורות לזה שקדוש ברוך הוא חפץ בחיים. איך קדוש ברוך הוא חפץ בחיים? קודם כל, קדוש ברוך הוא חפץ בחיים בזה שהוא, בגלל שהוא מקור החיים, הוא רוצה שיהיה יותר, שהוא תמיד, כשיש את האפשרות לזה שיהיה תוספת, הבעיית החיים בעולם, קדוש ברוך הוא מפעיל את זה, זה לכן הקדוש ברוך הוא רחום. חנון זה שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה את הרוויית החיים באופן כללי, אלא גם בריאה מסוימת, גם כשהוא ברא מישהו מסוים, אז גם הוא מעלה חן בפניו. כלומר, כל בריאה ובריאה, גם ההשגחה פרטית, זה הכוונה, בהשגחה פרטית, לא רק השגחה כללית, לא שרק בגדול, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה תוספת חיים, אלא גם שכל אחד ואחד שנברא יהיה לו תוספת חיים. וערך אפיים זה אומר את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהחיים יבואו בצורה של בחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא מאפשר, למה? כי הבחירה החופשית היא הצורה שהיא הכי מבטאת את החיים העצמיים. כן? כשאתה חי בלי בחירה חופשית, אז אתה, זה לא חיים עצמיים לך, וכשאתה חי בצורה של בחירה חופשית, זה נהיה חיים עצמיים לך. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, מה זה ערך אפיים? הוא נותן מרחב שבני אדם יוכלו מעצמם להגיע לצד החיובי שלהם. כן, זה הערך אפיים. אחרי כן, רב חסד, אמת ונוצר חסד לאלפים, זה שלוש מידות שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שיש טוב בעולם, הוא מעצים אותו. אז מה זה? דבר ראשון, רב חסד, זה ברור. כן? מה זה אמת? לכאורה, האמת זה לא מידת הרחמים. כן? מה זה מידת האמת? אז על זה יש הרבה דיונים, הרבה, זה יש צלח ויש, אז אני מביא את מה שאומר רבנו בחיי, שיש הבדל בין הרע לבין הטוב. הרע, נגיד כשנביא אומר שעומד לבוא רע, אבל אם ישתנה דבר, אז הרע מתבטל. לעומת זאת, הטוב, ברגע שהנביא אמר שיש טוב, זה נהיה, אז זה כבר נהיה אמת. זה נהיה דבר נצחי שאי אפשר להזיז אותו. כלומר שכשכבר יש טוב, אז הטוב הזה הוא יושב חזק. כן, אי אפשר להזיז אותו. ונוצר את זה לאלפים, זה היסוד הזה. זה שהטוב הוא נצחי, זה שיש הרבה טוב, זה שהטוב הוא נצחי, כלומר הטוב הוא, ברגע שיש טוב אז הוא נהפך להיות נצח, כן, פעולה של רע, עם ג'אג'ה זה והיא יכולה להתבטא לזה, פעולה של טוב היא לנצח נצחים, יש בה כוח נצחי. והדבר השלישי שנוצר חסד לאלפים, הרע הוא מפורד, התפרדו פה על האבן, כל רע אתה דן בו בפני עצמו, הטוב הוא מחובר, זה שהטוב הוא מחובר, זה מעצים לך את, את כוח של הטוב. וכשיש טוב אצל אבותיך, ואצלך יש קצת פחות טוב, ואתם נחשבים כמו יחידה אחת, ואז הטוב שנעשה על ידי אבותיך, הוא גם עומד לך. זה הנוצר חסד לאלפים, הכוונה שהטוב הוא מחובר והרע הוא נפרד. תצליחו לחשוב על כל הדברים האלה שתגידו, כן, דינו. אני אתן לך את הטבלה הזאת, אני מקווה שזה יעזור לך. השם האחרון, כן, בגדול תדעו שמידת, השם כן, בגדול, בדרך כלל זה שם של מידת, שם אלוקים זה שם של מידת הדין, ושם כן, זה שם דווקא של מידת החסד. אני לא אכנס אתכם לדברים האלה, אבל פה מבחינתכם, השם כל זה, זה 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 מבטא את החוזק ואת השפע ואת הגודל האלוקי. הקדוש ברוך הוא כוח, הוא כוח עצום. שמה זה עושה שהקדוש ברוך הוא כוח עצום? שכשיש רע הוא יודע להקטין את הרע, או כן יכול מכוח הגודל שלו להקטין את הרע על ידי סליחה, מחילה וכפרה. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כן, שזה התמודדות עם ה... הסליחה זה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מעצים את הצדדים הפנימיים ומקטין את הדברים החיצוניים. המכילה זה כנגד הפשע, האדם מורד בקדוש ברוך הוא. אז למה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בגלל גדולתו הוא יכול לזלזל במרד, כאילו הוא מבטל את המרד על ידי זה שהוא מגדיל את גדולתו, ואז הוא עובד כמו, ואז הוא כמלך, מלך, במה תלוי אם המלך מוכל או לא? תלוי כמה הוא מרגיש יציב במלכות שלו. מלך יכול למחול, ככל שהוא גדול יותר, הוא יכול יותר למחול. כן, זה מה שאנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו. כלומר, האבא הוא צריך, הוא כל הזמן עוזר לבן שלו לצמוח ולהתאחז, מחל לנו מלכנו. כן? והמיוחד של יום הכיפורים זה הכפרה. טהרה, זאת אומרת, זה הדבר, אפילו שזה חטא, זה הדבר הכי גדול. שהקדוש ברוך הוא גם דבר רע, גם את החטא של השויגג, הוא מצליח לטהר, הוא יכול לרפא את הרע. כן, השגגות יכולות להפכות, לפחות להפך להיות ל...
לא,
הפשע הוא מקטין אותו. כן, גם האבון וגם הפשע הם מגיעים להיות שויגג. אבל עכשיו מה בסוף אתה עושה עם הרע? איך אתה גואל את הרע? זה רק כשהשגגות נהפכים לזכויות. כלומר, זה המדרגה הכי מחודשת, שאתה מצליח לרפא את הרע. זה הולך במדרגות. לכן זה כתוב בסדר הזה.
אבל הזדונות נעשות זכויות.
בסדר, הזדונות נהפכים להיות שגגות, ואז הם נהפכות להיות
זכויות.
מה עושים נקה? והמידה האחרונה נקה, נכון, נקה הייתי צריך לכתוב פה, שבנקה כתבנו, נקה, משתף פעולה איתנו במהלכי התשובה עד שזוכים שהזדונות נהפכים לזכויות. אז רק בנקה מגיעים שהזדונות נהפכים לזכויות. בחטאה כתבתי, מחפר על עצם החטא השוגג, מעביר את הארץ, כלומר זה יותר ביטול הרע. ובנקה זה להפוך את זה לזכויות. בגדול, אז מה זה אמירת יהודים במילות רחמים? זה שכיוון שכל העולם המקור שלו הוא אלוקי, זה גורם לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא דואג שבסופו של דבר הכל יוכל לחזור למקור האלוקי, הכל יוכל להתעלות, וגם כשיש את כל הקיבוצים שאנחנו עושים ואת כל הפיתונים וכל זה, יש לקדוש ברוך הוא את כל העוצמה ואת כל הדרכים איך שהכל בסופו של דבר יכול להפך להיות זכויות, והעולם הפך להיות עולם נקי, טהור, שאפשר לנשום בו, אפשר לראות בו באמת את האור אינסוף.